לדברי רבי ישמעאל, האומר, הלומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד, והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור לעשות. כלומר, כבר הזכרנו בשיעורים הקודמים, שבעצם בלימוד תורה יש כאן שלוש דרגות, הלומד, הלומד על מנת ללמד, הלומד על מנת לעשות. כנגד זה בא עכשיו רבי צדוק להסיר את הדבר הלא נכון בלימוד תורה. כלומר, מה שכן נכון לעשות ומה לא נכון לעשות עכשיו. בוא נקרא את דברי רבי צדוק. רבי צדוק אומר, אל תעשם, אומר רש"י, אל תעשם לדברי תורה, ככה אומר רש"י. אל תעשם עטרה להתקטל בהם. כלומר, אל תיקח את התורה לטובת כבוד עצמך, ולא קרדום לחפור בהם, ואל תשתמש בתורה ככלי לצורך פרנסתך, אשותרה, לא מתאים. וכך היה הלל אומר, ואז מוסיפים עוד דבר אחד בשם הלל, ודהשתמש בתגה, מי שמשתמש בכתר, איזה כתר? כתר תורה. ומי שמשתמש בכתר הזה, כתר תורה, חלף, הוא יעבור מן העולם. מי שמעיז להשתמש בכתר הזה לצורך עצמו, הוא יחלוף מן העולם. למדת, כל הנהנה מדברי תורה, נוטל חייו מן העולם הבא. ככה אמר הלל. אם כן, רבי ישמעאל אומר את הדברים על הצד של החיוב. כן? מה צריך לעשות? ללמוד על מנת ללמד, או ללמוד על מנת לעשות. רבי צדוק, עם הלל, באים להגיד מה לא לעשות עם התורה. צריך תמיד ללמוד את העשה ואת הלא תעשה. זה בכל דבר זה ככה. כן? טוב, אז עכשיו בואו נראה את דברי המהר"ל הזה. דברי המהר"ל הם עכשיו בקוף עין ג' בסוף העמודה הימנית. לשם הגענו אתמול. מצאתם? אל תעשה מטרה. בסדר? מפני שזכר לפני זה מן הלומד על מנת ללמד, או הלומד על מנת לעשות, כן? כלומר, דברי רבי צדוק, ברוך שהם באים כהמשך לדברי רבי ישמעאל, אמר אחריו המאמר הזה, שאל ילמד תורה להתגדל בה, שאם יעשה כך, נוטל חייו מן העולם. זה צריך להבין למה זה כל כך חמור. אם אדם רוצה, כן, ללמוד תורה כדי לקנות לעצמו שם, אז זה דבר מאוד לא טוב, מאוד רע. מהר"ל יסביר למה בעצם, מה כל כך גרוע בזה, עד כדי כך שנוטל חייו מן העולם. זאת אומרת, הוא פוגע בעצם קיומו, אדם שעושה דבר כזה, צריך להבין למה. ויש לדקדק. כפל לשון. אז דבר ראשון, קודם כל, אומר המהר"ל, בוא נלמד משנה כמו שצריך. כן? במשנה הזאת יש כפל לשון. למה? כתוב, אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. לכאורה, אתה פעמיים אומר אותו דבר, שאסור להשתמש בתורה לצורכך הפרטי והאישי. אז לכאורה יש פה כפל לשון, נכון? ויש לדקדק כפל לשון, שאמר, אל תעשה מטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לאכול. ויראה לומר, צריך לתרץ את זה, למה יש כפל לשון במשנה? ויראה לומר, שניהם זה שלילי. כי אם לא אמר, רק אל תעשה מטרה להתגדל בהם, אם היה מזכיר רק את הדבר הראשון, היה משמע בוודאי דבר זה אין שייך לתורה. זה באמת לא מתאים. שאדם ייקח תורה, חוכמה אלוקית, לתת לעצמו כבוד, תואר, לא מתאים. אבל קרדום לאכול ממנו, הרי אם אין התורה, אם אין תורה אין קמח, ואם כן התורה מביאה פרנסת האדם, ומאחר שהתורה מביאה פרנסת האדם, יש לו לעשות התורה קרדום לאכול ממנו.
מה פירוש המילולים על קרדום?
קרדום זה דבר לחפור, עת חפירה. אז מסביר המהר"ל שאם היה כתוב רק הדבר הראשון, עדיין יכולתי לחשוב שהדבר השני הוא מותר. למה? כי כתוב, אם אין תורה אין קמח. משמע שהמטרה של התורה יכולה להיות
קמח.
אם אין תורה אין קמח. אז לכן, אם היה כתוב רק הדבר הראשון, אל תעשה מטרה להתגדל בהם, הייתי אומר, זה ודאי לא בסדר. אבל קרדום, לקחת תורה, להתפרנס ממנה, לחפור בהם, זה יכולתי לחשוב שזה מותר. למה? כי סוף סוף התורה מביאה קיום לאדם. כבוד לא יפה, אבל קיום, למה לא? נכון? אומר המהר"ל, זה בדיוק החידוש של המשנה. זה החידוש. ואפילו אחי אסור. כי מה שאמר, אם אין תורה אין קמח, זה לא הפירוש. הפירוש שאם אין תורה אין קמח, זה לא שמותר לך לעשות מהתורה אמצעי להשיג פרנסה. לא, זה לא הפירוש. כי מה שאמר, אין תורה אין קמח, אינו שיזמין לו השם יתברך רווח עד שיהיה קמח. זאת אומרת, לא שאתה לוקח את התורה כאמצעי ישיר לפרנסתך. לא נכון. זאת לא הכוונה. הכוונה שאם אתה עוסק בתורה, הרי מן הסתם אתה לא עושה כל הזמן במלאכתך ובפרנסתך, ואז אתה תתחיל לדאוג. ותגיד, מה יהיה? מה יקרה? אל תדאג. אם אתה עוסק בתורה, יבוא גם הקמח. אם אין תורה, אין קמח. אתה חושב שהקמח יבוא רק מצד המלאכה שלך? טעות. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. זה הקדוש ברוך הוא שקובע לכל אחד ואחד את פרנסתו.
כמו במסכת ברכות, שרבי ישמעאל אומר, אומר את ההבדל בין הדור הראשון לדור האחרון. עשו עבודתם קבע ותורה ארעיים.
כן. אז אם כן, המהר"ל מסביר למה לא היה מספיק לכתוב אל תעשה עטרה להתגדל בהם, אלא היה צריך בפירוש להגיד ולא קרדום לחפור בהם. זה הסברני אם כן למה צריך את הביטוי השני. מה אנחנו עכשיו נעשה? כמו שלומדי גמרא, מה נעשה עכשיו? למה לא יספיק לכתוב קרדום לחפור בהם? אל תעשם קרדום לחפור בהם. למה צריך להגיד גם עטרה להתגדל בהם? כי אם אסור להשתמש בתורה כדי להתפרנס, קל וחומר, לכאורה שאסור להשתמש בתורה לשם כבוד. אז למה צריך להגיד גם את הביטוי הראשון? ככה לומדים בגמרא. צריך להצדיק גם את הביטוי הזה וגם את הביטוי הזה. אז אומר המהר"ל, ואי אשמו אינן קרדום לאכול, ואם המשנה הייתה מלמדת אותנו שאסור להשתמש בתורה לקנות כבוד, סליחה, אם המשנה הייתה מלמדת אותנו שאסור להשתמש בתורה כדי להתפרנס, הווה אמינא, הייתי חושב דווקא קרדום לאכול. זה אסור. למה? שזהו שפלות וביזיון לתורה. שאתה לוקח דבר כזה גדול ורוחני ונפלא, ואתה עושה את זה אמצעי לדבר חומרי וגשמי כמו פרנסה. אבל אתה רע להתגדל. אבל הייתי חושב שמי שרוצה להשתמש בתורה, לקנות שם, לקנות לעצמו שם טוב וכבוד, שזהו חשיבות. אתה לא לוקח את התורה לצורר דבר שפל במקרה הזה, אלא אתה לוקח את התורה לדבר עליון, דווקא לקנות חשיבות. הווה אמינא, הייתי חושב, דשרי כמשמלן, דשרי, הייתי חושב שזה מותר. כמשמלן, באה משנה ואומרת לו, גם זה אסור. זאת אומרת, בעצם המשנה באה ולמלמד אותנו את שני הצדדים. אסור להשתמש בתורה לצורך חומרי, ואסור להשתמש בתורה אפילו לדבר שהוא לא חומרי כמו כבוד, אבל זה עדיין עניין פרטי ואישי. אתה מצמצם את התורה לעניינים, לאינטרס אישי ופרטי. ולכן, זה בשני המקרים זה דבר שלילי. לא משנה מה המטרה. בין שהכוונה זה פרנסה ולחם, בין שהכוונה זה תואר וחשיבות וכבוד, שיכבדו אותו וכו'. ולמה צריך להוסיף לדברי רבי צדוק את דברי הלל? שמי שמשתמש בכתר ודי ישתמש בתג החלף. ומה שאמר וכן היה הלל אומר, ביארנו זה למעלה, אצל ודי ישתמש בתג החלף, שרצה לומר, כי התורה היא שכלית, נבדלת מן ענייני עולם הזה הגשמי, שהיא התורה חוכמה אלוקית. ולכך נקראת התורה תגה. למה במקרה הזה הביטוי ביחס לתורה זה כתר? תגה זה כתר, זה כמו התגין שבאותיות שבספר תורה, זה הכתרים למעלה. למה לקרוא דווקא לתורה בכינוי הזה תגה? צריך להבין, זה לא סתם. ומי שהילל יכול להגיד את זה בצורה אחרת, מאשר להגיד ודי ישתמש בתגה, יכול להגיד את זה אחרת. אז מסביר המהר"ל שיש פה מחשבה מאוד עמוקה. ולכך נקראת התורה תגה, כי הכתר מורה על המלכות. מה מסמן את המלך? איך אתה יודע להבדיל בין אדם רגיל לבין המלך? כי המלך נושא כתר על ראשו, נכון? מה זה אומר הכתר? אין למעלה ממנו, זה מה שאני אומר להגיד, נכון? גם אם יהיה מישהו באותו גובה כמו המלך, כיוון שהמלך נושא כתר, אז יש לו מעלה נוספת, כן? הוא הראש. זה מה שזה בא להגיד. מה זה בא להגיד? הכתר, שהמלך הוא ראש העם. כתר זה המקום הכי גבוה, הוא ראש העם. העם זה כמו אדם, יש לו איברים מאיברים שונים. אדם יש לו ראש, כן, מי הראש של העם? המלך. לכן יש לו כתר, כי להגיד שהוא כולו ראש, זה מה שזה בא להגיד, שהמלך הוא כולו ראש. לכן הכתר מסמן את עניין המלכות. יופי, איך זה קשור לתורה עכשיו? ולכך נקראת התורה תגה, כי הכתר מורה על המלכות, והמלך נבדל מן העם. בזה הוא שונה מכל עם. יש פה ספרים. פה ספרים. כן? והמלך נבדל מן העם. לכן כולם חייבים לכבד אותו. מה אומר הפסוק בפרשת שופטים? שום תשים עליך, עליך מלך. זאת אומרת, המלך הוא תמיד עליך, והמלך נבדל מן העם, ואין לו שיתוף עם שאר אדם. הוא צריך תמיד לשמור על מרחק מסוים מן העם, לא להתבטל בהם, אלא תמיד לשמור על גדר נבדל מהם. יופי. אחרת איך הוא יכול להניג? אם הוא שווה, הוא לא יכול להניג. להניג זה אומר שדבר גדול, גבוה ממך, בא לתת לך הנהגה. עכשיו אנחנו מבינים למה התורה נקראת בשם כתר. וכן, התורה נבדלת מעניין העולם הזה. התורה היא כתר. יש גם בזה רמז. כתר זה 620. זה תרי"ג מצוות דאורייתא ושבע מצוות דרבנן. גמטריה כתר. זאת אומרת, שהתורה היא באה לתת הדרכה אלוקית, הנבדלת, המתנסה, המתעלה, מעל מדרגת העולם הזה. לא, 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 לא. שבע מצוות דרבנן זה כמו, למשל, להדליק נר שבת, להדליק נר חנוכה, לקרוא מגילה. כן, יש שבע מצוות דרבנן. יש, יוסף, עוד הרבה תקנות וגזירות, ועוד הרבה דברים תוספות, אבל מצוות דרבנן יש שבע מצוות בסיסיות דרבנן. נטילת ידיים, עירובין, כל העירובין, כל המצוות האלה הם דרבנן. יש שבע בסך הכל. אז אם כן, מה זה בא להגיד שהתורה היא כתר? זה בא להגיד שהיא מתנסה מעל מדרגת העולם הזה. אוי ובוי, אם אתה תוריד את התורה למדרגת העולם הזה. כי כל המטרה של התורה מה היא? להשלים את מדרגת העולם הזה. העולם הזה הוא עולם שצריך השלמה ותיקון. הוא לא שלם העולם הזה, שנאמר והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. יש חיסרון, אבל התורה היא אור. ויאמר אלוקים, מה כתוב מיד אחרי הפסוק הזה? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ויאמר אלוקים יהי אור, שהאור יבוא להאיר את החושך. מה זה האור הזה? זה התורה, נכון? זה התורה שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור. אז לכן צריך להבין, כשאנחנו עסוקים בתורה, אנחנו לא עסוקים בדברים ששייכים לעולם הזה. האמת היא שבכלל היה בלתי לכאורה אפשרי להבין את התורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שנבין את התורה? אתם יודעים מה עושה? דיברה התורה כלשון בני אדם. מה זה אומר? שבאמת מצד עצמה התורה היא לא חוכמה אנושית. אבל אם התורה הייתה ניתנת במדרגתה האלוקית, לא היינו מבינים כלום. מה היינו רואים? היינו רואים כמו שאתה תאיר בפנים של הבן אדם האור הכי חזק והכי גדול. מה הוא רואה? הוא לא רואה כלום. לא, הוא לא רואה כלום. הוא לא רואה אור. הוא לא רואה כלום. זה מסנבר אותו. כי אין לו כוח קליטה, האישון של העין לא יכול לקלוט כזה אור גדול. אז האמת שזה התורה. ככה זה התורה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שבכל זאת תהיה לנו איזושהי גישה, איזשהו מגע, שהדבר הזה יוכל לשמש אותנו כהדרכה? דיברה תורה כלשון בני אדם. במה עוסקים החכמים במשך הדורות? לעשות את הדרך בכיוון ההפוך. להראות לנו איך בלשון בני אדם מסתתרים מטמונים וסודות רוחניים נוראים. כי יש בני אדם שחושבים שבגלל שהתורה דיברה כלשון בני אדם, זה במדרגה של בני אדם. קוראים לזה תורה ותנ"ך בגובה העיניים. אתם יודעים, ככה זה נקרא. או כל מיני שמות אחרים. כאילו שזה בגובה שלך. בגלל שהתורה דיברה כלשון בני אדם, אז אני מבין. מדברים על החמור של אברהם אבינו, אז אתה מתחיל לצייר חמור. ומי שמצייר חמור, אז אנחנו בדיוק מבינים איפה הוא נמצא. אתם מבינים? דיברה תורה כלשון בני אדם, אבל התורה היא לא חוכמה של בני אדם. התורה היא כתר, זה הסוד שמגלה פה המהר"ל. היא במדרגת הכתר, היא מדרגת הראש. היא בכלל לא שייכת למדרגה שלנו מצד האמת. אבל הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו דרך להשלים את החיסרון הטבעי שבנו, אז הוא נתן לנו תורה. וכן התורה, הוא אומר את זה מפורש, תסתכלו, וכן התורה נבדלת מן עניין העולם הזה. היא לא שייכת מצד האמת. וכאשר, עכשיו בוא תראה למה זה חמור מאוד להשתמש בתורה לצרכים של העולם הזה. וכאשר משתמש לעניין עולם הזה, בדבר שהוא נבדל מן העולם הזה, הרי מקבל הפסד, שהנהנה מן הקדושה חייב מיתה. אם אדם ייקח למשל כלי של בית המקדש, שמקבלים בו דם, קוראים לזה מזרק, כששוחטים קורבן בבית המקדש, הכהן מקבל את הדם, מוליך את הדם למזבח, והוא זורק את הדם למזבח. זה העבודות, עבודות שבקורבן, זה שחיטה, קבלת דם, הולכת הדם וזריקת הדם למזבח. אם אדם ייקח את המזרק הזה שמשתמשים בו לצורך קבלת הדם, שזה נקרא קודש, קודשים, הוא רוצה לשתות, חסר לו כוס בבית, אז לשתות. אדם שעושה דבר כזה חייב מיתה, משתמש בקודש, הוא מזלזל, הוא לוקח דבר שמשמש לדבר עליון, הוא מוריד אותו לכאילו לענייני עולם הזה, לצורכיו הפרטיים. אדם שעושה דבר כזה, זה מה שמסביר הרב כאן, זה מסביר גם למה זה ככה. כאשר משתמש לעניין עולם הזה בדבר שהוא נבדל מן העולם הזה, הרי מקבל הפסד, שהנהנה מן הקדושה חייב מיתה. למה? כי הקדושה היא לא ניתנה להנאה. מה זה נהנה מן הקדושה? זה לקחת את הקדושה ולהוריד אותה, להוריד אותה, במקום שהקודש יבוא להשלים את החול. מה אתה עושה? אתה מבטל את הקודש בחול. מה אנחנו מבחים כל מוצאי שבת? המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושר, ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לשבת יממה. אז למה צריך להגיד? למה צריך להבליט את ההבדלה? אנחנו לא רוצים, אתה כל הזמן מבדיל, 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 מבדיל. למה כל הזמן אתה עוסק בלהבדיל? אתה רוצה שאני אגלה לך למה? כי אם אתה לא מבדיל, האור לא יכול להאיר את החושך. אם אתה לא מבדיל בין קודש לחול, הקודש לא יכול להשלים את החול. אם אתה לא מבדיל בין אור לחושך, האור לא יוכל להאיר את החושך. אם אתה מטשטש בין ישראל לבין העמים, אז ישראל לא יכול להיות אור לגויים, כי הרי הוא מתבטל בהם. אתם מבינים איזה נזק עושים לאנושות? אם ישראל לא ישראל, זה אבות נזיקין. ההיסטוריה הוכיחה את זה. הרי כדי שדבר עליון יוכל להשלים את דבר שהוא למטה ממנו, הוא צריך להיות מובדל ממנו כדי לשמר את ערכו. אם הוא לא נבדל ממנו, אז הוא לא משמר את ערכו. אם הוא לא משמר את ערכו, הוא לא יוכל למלא את תפקידו. משל, למה הדבר דומה? למורה שמתחיל להתנהג כמו התלמידים. אם מורה מתנהג כמו התלמידים, אז מה יקרה? אז התלמידים כבר לא מבינים ממי הם ילמדו. כי המורה הוא כמו התלמידים. לא שהיה לפעמים המורה רוצה להתקרב לתלמידים, אבל סוף סוף הוא נשאר מורה. אם הוא מתחיל לגמגם, והוא כבר אומר את עצמו כאילו שלא יודע כלום ולא מבין כלום, אז הוא לא יעזור לתלמידים. התלמידים מלמדים מי פה מלמד אותנו? מי ילמד אותנו? אין לנו ממי ללמוד. לכן עניין של הבדלה זה לטובת הדבר הנבדל. אתם מבינים? כשאומרים המבדיל בין קודש לחול, זה לטובת החול, שהקודש הוא נבדל ממנו. ובין אור לחושך, זה לטובת החושך, שהאור נבדל ממנו. בין ישראל לעמים, זה לטובת העמים, שישראל נבדל מן העמים. בין יום השביעי לשבת ימי המעשה, זה לטובת ימי המעשה, שהשבת נבדלת מימי המעשה, כי אחרת מה ישלים אותם? איך אתה תוכל לקרוא פרשת ויוכלו? ויוכלו השמיים והארץ וכל צבא, מתי? בשבת. אבל אם אין שבת, מתי נגמרים? אף פעם. אם אין שבת במציאות, עד מתי נגמר מעשה בראשית? אף פעם לא נגמר. הוא אף פעם לא ייגמר. כי אין יום שביעי, אין יום השביעי שבא כחתימה. השבת זה חתימה של המעשה בראשית. אבל אם אתה לא מבדיל בין יום השביעי לשתתם המעשה, אז למעשה בראשית אין חתימה. זה כמו חוזה לא חתום. אין לו שום תוקף. לכן אומר הרב, המהר"ל כאן, אומר דבר חמור מאוד, שאם משתמשים בתורה שהיא אלוקית, נבדלת מן העולם הזה לצורך עולם הזה, אז התורה איבדה כבר את משמעותה ואת ערכה, אז היא לא תוכל להשלים את העולם הזה. אתה גרמת לנזק מאוד חמור. כן, יוסף.
אז אני נשמע כאילו שזה התפקיד היחידי, הבלעדי של הקדוש ברוך הוא. הוא זה שמבדיל בין קודש יכול, בין אור ולפושי, בין ששת ימי המעשה. בין העמים, בין...
ברור, זה הגדרה אובייקטיבית. מה, אתה חושב שאתה מגדיר? אני חושב שאנחנו מגדירים.
זה רק הקדוש ברוך הוא יכול.
בוודאי, הקדוש ברוך הוא הבדיל, ואנחנו עכשיו צריכים להקפיד על ההבדלה הזאת. לכן אנחנו... לכן אנחנו...
קו ממש בין אור לחושך. אוקיי, זה בטבע, זה לא טוב לבנו, זה כבר הנץ. אבל בין קודש לחול, אנחנו יכולים לפעמים בקו דק ממש, אפילו לא לדעת שאנחנו נפרדנו, סטינו מהדרך, או שבכלל הרבבנו בין הקודש לחול, בלי לדעת.
הנה חינמי, בגלל זה צריכים לקבל הדרכה מאוד מדויקת. בגלל זה יש הגדרות מאוד ברורות. עד איפה החול, בבית המקדש היו מסמנים כל מקום, עד כאן לנוחים, עד כאן לישראלים, לוויים, כהנים, אוי ובוי. אם אדם מתחיל לבלבל ולטשטש, בשביל זה צריך לקבל הדרכות מאוד מדויקות.
אז בוא נניח מאדם שנהנה מתורה, שזה כבר פה חמור, נותן חייו מן העולם הבא. איך אנחנו יודעים, אנחנו עוברים את הגבול של
ליהנות
מבחינה
השלילית,
או ליהנות מבחינה...
הוא ידבר על זה בהמשך. הלומד תורה שמתוך שלא לשמה ולשמה. הוא עוד מעט ידבר על זה. ולכך נקראת התורה תגה. כי הכתר מורה על המלכות, והמלך נבדל מן העם, ואין לו שיתוף עם שאר אדם. וכן התורה נבדלת מן עניין העולם הזה. וכאשר משתמש לעולם הזה בדבר שהוא נבדל מן העולם הזה, הרי מקבל הפסד שהנהנה מן הקדושה חייב מיתה, וזה מפני כי הדבר הקדוש נבדל מן העולם הזה, והוא צריך להיות נבדל מן העולם הזה, וזה הגדרה אובייקטיבית. הקדוש ברוך הוא קובע הקודש. מהו הקודש? איפה גבול הקודש? למה התורה כל כך מתעסקת בגבולות הארץ? מה אתם חושבים? למה התורה בהרבה מקומות מבררת ומגדירה את גבולות הארץ? כדי שיהיו ברי הגנה? אתם יודעים, היום יש מושג. למה כל היום מדברים על גבולות הארץ? כדי שגבולות הארץ יהיו ברי הגדה. אז יש מחלוקת בין אנשי המקצוע, אנשי הביטחון. מה זה נקרא גבול בר הגנה? אחד אומר הירדן, השני אומר ההר, השלישי אומר זה כבר לא משחק שום תפקיד כי יש היום טילים, זה לא משנה, נכון? אז לשם מה התורה מגדירה את גבולות הארץ? לא קשור בכלל לגבולות ההגנה. זה קשור למשהו אחר. כדי להגדיר את גבול הקודש. ארץ הקודש. זה המטרה. וחכמים, ויש סוגיות שלמות בגמרא. עד איכן הארץ מגיע על הסנטימטר. אתה בתוך הארץ, לא בתוך הארץ. יש מצוות התלויות בארץ או אין מצוות התלויות בארץ? מפה אפשר להפריש ביקורים או אי אפשר להפריש ביקורים? זה אובייקטיבי הדבר הזה. זה לא אנחנו מחליטים. גבולות הארץ, גבולות ירושלים, גבולות המקדש, גבולות הר הבית, כל הדברים האלה הם צריכים הגדרה מדויקת. וזה מפני כי הדבר הקדוש נבדל מן העולם הזה, והוא השתמש ונהנה בעולם הזה מדבר שהוא נבדל מן העולם הזה, ולכן חייב מיתה. שאין לעולם הזה מציאות כלל במדרגה הנבדלת מן העולם הזה. מה זאת אומרת? מה הוא עושה? הוא לוקח דבר נבדל, והוא מקרב אותו לעולם הזה. במקום להעלות את העולם הזה, להעלות את העולם הזה למדרגה נבדלת, עליונה יותר, הוא לוקח את הדבר הנבדל והוא מוריד את העולם הזה. אז משל הדבר דומה, שאתה מקרב את האש לחומר דליק, מה יקרה? האש לא נפגעת. מי נפגע? החומר הדליק. הוא נעלם. ולפיכך, אם מתחבר אל המדרגה הקדושה, מקבל היעדר. אם אתה מקרב את העולם הזה למדרגה הנבדלת, בלי לשכלל את העולם הזה, בלי לתקן אותו, מה יקרה? הוא יתבטל. כי לעומת המדרגה העליונה והנבדלת של התורה, העולם הזה נחשב לכלום, כעין וכאפס. לכן, אם אתה תרצה שהעולם הזה יתאבק בתורה, צריך לשכלל אותו, צריך לשפר אותו, צריך לתקן אותו. אבל אם אתה בא, אתה אומר, בוא, נוריד את התורה לפה. אתה מוריד את התורה לפה, במדרגתה העליונה, ואתה מקרב את זה, הקדוש ברוך הוא יזיר את משה רבנו בהר סיני. תזיר את העם שלא יעיזו לעלות אל ההר. למה הזרה החמורה הזאת במתן תורה? להזיר את העם ימי ההגבלה. למה? כי אם העם יתחיל לטפס את ההר וירצה לעלות למדרגת הקודש בלי הכנה ובלי הכשרה, מות? יומת. הם ימותו. כמו שקרה לנדדה ואביהו. אתה יודע שזה מסוכן ביותר? אתה מתקרב למדרגה העליונה בלי שאתה השלמת את עצמך. תיזהר, אתה נשרף. בדיוק, זה לא עונש. זה ככה, אתה מתבטל. זה פשוט ביטול. אם אתה תנסה, כן, להוריד את התורה לעולם הזה כמות שהוא, התורה הרי היא נשארת אש, והעולם הזה יתבטל מתוך זה. אז האדם שמשתמש בתורה והוא לוקח את התורה ככתר והוא נשאר כמות שהוא, הוא יתבטל. זה מה שיקרה לו. ולפיכך, אם מתחבר על המדרגה הקדושה, מקבל העדר, מאחר כי אין מציאות על העולם הזה, אם המדרגה הקדושה, ולאלה הרחנו בזה מאוד. מה שאותנו קנו? איך נסביר לעמים? יש פה שאלה, שהנבדלות היא לטובתם. העמים מפרשים זאת כהתנסות. אפילו בתוכנו ישנם רבים הרואים זאת כהתנסות. וכיצד נסביר לאלה אשר בתוכנו? אז באמת, השאלה הזאת היא צודקת בהנחת היסוד, שלפני שנסביר את זה לעמים, צריך להסביר את זה לעצמנו. אבל כל המציאות היא בנויה בצורה כזאת. זה התשובה לשאלה. שבעצם כל המציאות היא בנויה בצורה כזאת. שההבדלה היא לטובת המדרגה הפחותה. למשל, ניתן דוגמה. האדמה. מה אדמה? אדמה זה דומם, נכון? אבל מה טוב לאדמה? להיות שוממה? להיות שדה בור? לא. האדמה היא בוודאי מצפה ומקווה שהכוחות שבה יצאו לפועל, נכון? אז מה עושים? אז האדם שהוא במדרגה עליונה חורש את האדמה, מכשיר את האדמה, זורע באדמה צומח, והנה האדמה זכתה שעכשיו היא פורחת, צומחת, מכוח עליון ממנה. אבל אם אתה לוקח את האדם ואתה קובר אותה בתוך האדמה, נו, מה יקרה? שום דבר. הנה עכשיו, מן האפר באת אל האפר תשוב, חזרת להיות אפר, אפר פלוס אפר שווה אפר. כשאדם חי, כשאדם מפגין את מדרגתו העליונה, שהוא בעל חוכמה, בעל שכל, בעל כישרון, יודע לעבוד לעובדה ולשומרה, אז האדמה מרוויחה. אז זה ככה, כל עם יש לו איזה סגולה, ועם ישראל סגולה מכל העמים. אז עם ישראל צריך להביא לעולם מה שאין בעולם. אבל אם אתה מנמיך את ישראל למה שיש ממלא בעולם, אז מה הערך המוסף שלך לעולם? יש ערך מוסף? שום ערך מוסף לא בא לעולם מזה, וגם העולם תובע את זה מאיתנו. גם העולם מצפה לזה מאיתנו. הוא לא מצפה מאיתנו להשתוות ולהתבטל לעולם. כמו שהאדמה לא מצפה מן האדם לחזור להיות אדמה. האדם בא מן האדמה, אבל יש בו נשמה, וזה לטובת האדמה, שבא אדם, הבא מן האדמה יש נשמה. כי בזכות הנשמה שבאדם, גם האדמה מתחילה לחיות. אז הכוח שבא יוצא לפועל.
כי האדמה זה מן הצד המקבל.
כי האדמה זה מדרגה פחותה, כמו שמסביר הכוזרי, שיש מדרגות מדרגות, דרגות דרגות. אז לכן כל דרגה שהיא למעלה מן הדרגה שמתחתיה, עניינה לתרום לדרגה שמתחתיה. אבל אם היא תשתווה, אם כל הדרגות בעולם ישתוו זו לזו, אז מי ימשוך כלפי מעלה? מי יעזור? יש אנשים שאומרים, לא כולם שווים. למה? בגוף של אדם כולם שווים? תאר לעצמך שהראש יתחיל להיות יד. מה יהיה? אתה רוצה שאני אסביר לך מה זה אדם בלי ראש? אתה רוצה נראה לך איך נראה אדם בלי ראש? איך הידיים ידעו לפעול והרגליים לאן ללכת? צריך תמיד משהו גבוה יותר שיוכל לתרום את מעלתו למי שמי תחתיו. זה כלל גדול. אז אוי ובוי אם אתה מוריד את התורה לעולם הזה במקום למשוך את המציאות כלפי מעלה אל התורה. לכן זה הסוד של ברכת ההבדלה, המבדיל בין קודש לחול לטובת החול, בין אור לחושך לטובת החושך, בין ישראל לעמים לטובת העמים, בין יום השביעי לשת ימי המעשה לטובת ימי המעשה. טוב, להתראות.